שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף ח', אנחנו מתחילים בשורה השביעית, מלמעלה. אמר רמי בר חמא, זאת אומרת, ניתן לדייק מדברי המשנה, שאמרה ששניים שהגביעו מציעה קנאו ויחלוקו, שהמגביע מציעה לחברו קנה חברו. ובהמשך תשאל הגמרא, מאיזה חלק במשנתנו למד רמי בר חמא את הדין הזה? ומביא רמי בר חמא את דבריו, דיסל כדעתך, כי מעלה על דעתך לומר שלא קנה חברו את המציעה שהוא מגביע עבורו, אז אם כך, תעשה זו הטלית, בצד שמחזיק אותה האחד, כמי שמונחת על גבי קרקע עבור השני, וזו הטלית בצד השני, גם היא תעשה כמי שמונחת על גבי קרקע, ביחס לראשון, ולא יקנה לא זה ולא זה. מה שאומר, שכל הרוצה יחטפנה מידם, שהרי כאשר שניהם הרימו את הטלית, כל אחד מרים רק חצי מהטלית, ואם הוא לא קונה את מה שהרים חברו, מפני שהמגביע מציע לחברו לא קנה חברו, אז החלק שאוחז החבר נחשב כאילו מונח על גבי קרקע. ואם כך, אף אחד מהם לא הרים לגמרי את הטלית, ולכן כל הרוצה יחטפנה מאדם. והיות שאמרה המשנה יחלוקו, אל עליו שמע מינה, אז בהכרח צריך לומר שהמגביע מציע לחברו קנה חברו. כי רק באופן הזה ניתן לומר שהם מגביעו את הטלית וכל אחד קנה חציה. חולק על הדברים, אמר רבה, לעולם אי מלאך ניתן לומר שהמקביע מציע לחברו לא קנה חברו, במידה והמקביע לא התכוון לקנות בחפץ משהו לעצמו. הוא מסביר רש"י שמחלוקתם של רמי בר חמא ורבה היא ביחס לדברי הגמרא בדף י' שאדם התופס לבעל חוב במקום שיש בעלי חוב אחרים לא קנה בתפיסתו, והשאלה היא כיצד להתייחס למציע. רמי בר חמא הבין שאדם יכול לתפוס עבור חברו מציע, כי הוא לא גורם הפסד בפועל לבעלי חוב אחרים. ורבה לעומת זאת אמר שאדם המגביע מציע לחברו לא קנה חברו, מפני שעל ידי כך הוא מפסיד את שאר העולם מלתפוס את המציע. ואחה, וכאן שאמרה המשנה ששניים שהגביעו מציע קנו אותה, היינו טעמה סיבת הדבר מי גודזכי לנפשי זכי נמי לחברי. מתוך כך שאדם יכול לזכות במציע לעצמו, אז הוא גם יכול לזכות אותה לחברו. הוא מוכיח רבה את דבריו, תדע, שאפילו שאנחנו אומרים שלא קנה חברו את המציאה איכן שהוא הגביע את כולה רק לדעת חברו, במקום שהוא הגביע את הדבר גם לעצמו וגם לחברו, קונה חברו את הדבר משום המיגו שהזכרנו. וההוכחה לדבר, שאילו אמר אדם לשלוחו, צא וגנוב לי, וגנב אותו אדם עבורו, ונתן לו את הגניבה, הדין שפטור המשלח מלשלם כפל, מפני שמקובלנו שאין שליח לדבר עבירה, שיתחייב המשלח, אלא יתחייב השליח, על פי הסברה של דברי הרב, דהיינו ריבונו של עולם, לעומת דברי התלמיד, שזה המשלח, דברי מי שומין. לעומת זאת, ושותפים שגנבו חייבים. מסביר רש"י שאחד מהשותפים הוציא את הגניבה מרשות הבעלים לדעתו ולדעת חברו, ואמרה הגמרא בבבא קמא שבמקרה כזה שניהם חייבים. מה איתה, מה יש הבדל בין שני המקרים? מדוע במקרה של השותפים אנחנו לא אומרים דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, לאו משום, האם זה לא משום דאמרינן, שמי גודזכי לנפשי, במקום שאדם זוכה גם עבור עצמו, זכי נמי לחברי שמאמינה. אז יש לו את היכולת להקנות את הדבר גם לחברו. כך שלסיכום, לפי רמי בר חמא, אדם יכול להגביע מציע רק עבור חברו, וחברו יקנה אותה, ורב החולק ואומר, שהמגביע מציע רק עבור חברו, לא קנה אותה חברו, אלא אם כן, האדם שמרים את המציאה, יקנה לפחות חלק ממנה גם עבור עצמו. ואגב כך, אמר רבה, השתדה אמרת, עכשיו שמוסכם שאמרינן מיגו, ומבינה הגמרה שהכוונה שאומרים את המיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, אז במקרה של חירש ופיקח שהגביעו יחד מציאה, מתוך שקנה חירש את המציאה, קנה אותה גם הפיקח. אף על פי שההגבעה של חירש אינה נחשבת הגבעה להקנות אותה לפיקח, אלא מפני דרכי שלום, כפי ששנינו בגמרא במסכת גיטין, חירש או שוטה או קטן, למרות שאין בהם דעת, תקנו חכמים שיש בהם גזל במה שהם קנו, מפני דרכי שלום. ולמרות שמדובר על תקנת חכמים, אמר רבה, שאומרים שמיגו דזכי החירש לנפשי, אז הוא מזכה את המציאה גם לפיקח. מקשה על כך הגמרא בישלמה, נוח לי להבין, שהחרש קנה את המציאה מפני דקמגבלי בן דעת, שהרי הפיקח מרים עבורו את המציאה, ומי גודי הפיקח זכי לנפשי, אז הוא גם זכי ומזכה אותה גם עבור החרש. אלא נשאלת השאלה ביחס לפיקח, במאי הוא קנה את המציע? הרי החירש עליו מדובר הוא חירש שאינו מדבר ואינו שומע. דהיינו, אין לו תקשורת וממילא אין בו דעת. אז ראש הטלית שהגביה החירש בעצם נחשב כמונח על גבי קרקע, שהרי הגבעת החירש אין בכוח לקנות את הטלית, אלא רק משום דרכי שלום באלמה. אלא מכוח קושייה הזו אימה, תאמר שדברי רבה צריכים להיות באופן הבא. חירש קנה את המציאה, אבל הפיקח לא קנה אותה. ומהי הכוונה בדברי רבה? שזה נשען על מיגו? הכוונה שזה נשען על המיגו, זה שני חרשים באלמה קנו. ואם תשאל, כיצד החרש קונה את המציאה, הרי הפיקח לא יכול לקנות את הטלית לעצמו, וממילא, על פי דברי רבה שחלק על רמי בר חמה, הוא גם לא יכול לזכות אותה לחברו החרש. אלא הסיבה שהחרש קונה את הטלית, בגלל שגם שני חרשים באלמה, שהרימו ביחד את המציאה, קנו אותה. ולכן היי, זה החרש, נמי, גם הוא קני את הטלית. דוחה הגמרא את ההבנה הזאת, היי מיי. מה זו ההשוואה הזו? אפילו אם תמצא לומר שהמקביה מציעה לחברו קנה חברו כדברי רמי בר חמה, הנימילי זה רק היכה, דקמגבלי הדעתא דחברי, שאותו חבר מקביה את המציעה על דעת זה שחברו השני יקנה אותה. אבל במקרה של חרש ופיקח שהרימו את המציעה, היי זה הפיקח, הדעת הדידי כמגבלי, הוא הרי מרים את המציאה על מנת לקנות אותה, ואם איהו לא קני, אם הוא עצמו לא קונה אותה, אז להכרין עם הקני, האם יש לו את היכולת להקנות אותה לאדם אחר? אלא מכוח קושייה הזו אימה, תאמר שכך הם דברי רבה, שמתוך שלא קנה פיקח את המציאה, שהרי הוא מרים רק חצי מהמציאה, והחצי שהרים החרש נחשב לגביו כמונח על גבי הקרקע. ומתוך שהוא לא קונה לעצמו, הוא גם לא יכול להקנות את זה לחרש, ולכן לא קנה חרש. וכי תימה, ואם תשאל, מה ישנה, מדוע זה שונה משני חרשים דאלמה, שתקנו חכמים שאם הם הרימו את המציאה, שניהם קונים אותה? התשובה לדבר, שהאתם, שם, כאשר שני החרשים מרימים את המציאה, תקינו לאו רבנן, שהם זוכים במציאה, כדי דלא עתי לאנצויי. מפני דרכי שלום, שהם לא יבואו לריב עם אנשים שחוטפים מהם את המציאה. מה שאין כן הכה, מימר אמר, אומר לעצמו החרש, אם הפיקח לא קני את המציאה, אז אנה יקנה? האם ייתכן שאני אקנה אותה? ולכן אין חשש שהוא יריב עם מי שיקח ממנו את המציאה. וחוזרת עכשיו הגמרא ללמוד, מאיכן למד רמי בר חמה את דבריו? אמר לי, שאל רבה חברי בנו דרב עדה לרבשי את השאלה הבאה, דיוקי דרמי בר חמה מהיכה, מאיזו בבא ממשנתנו הוא דייק את דבריו שאמר זאת אומרת. הנה אמא מרישה, אם נאמר שהוא דייק את דבריו מהרישה של המשנה שאמרה שניים מוחזין בטלית, ואמרה הגמרה שיחלוקו, משמע שלא יכול לבוא אדם מהשוק ולקחת מהם את הטלית, מה שאומר בהכרח שהמקביה מציעה לחברו קנה חברו, אבל הרי לא ניתן ללמוד מכך, שהרי הטעם שם מדובר שהייקה אמר, זה אומר כולה שלי ואנה הגבהתה כולה, ואני הגבעתי את כל הטלית, והי וזה אמר כולה שלי ואנה הגבהתה כולה. אז לא ייתכן שנאמר שלא יקנה לא זה ולא זה ויבוא אחר ויתלנה, והלא כל אחד מהם טוען אני הגבעתיה, וכלל אין כאן אדם שהגביה מציאה עבור חברו. אז אמנם כל אחד טוען כנגד חברו המוחזק בטלית, את אותה טענה בדיוק שלא אתה הגבעת אותה טלית כי אם אני, אבל אדם אחר מהשוק אין לו מה לטעון כאן. אלא תאמר שרמי בר חמה דייק את דבריו מהדקטני מזה שכתוב בהמשך המשנה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. והרי על כך נשאלת השאלה, הטו למה לי? לשם מה אמרה המשנה את המשפט הזה? הרי ברור שכל אחד מהם שטוען אני מצאתיה אומר במילים אחרות כולה שלי, אלא ממשנה יתרה שמה מינה. מאיתור המשנה נלמד את הדין של רמי בר חמה, שהמקביה מציעה לחברו, קנה חברו. אבל מאיתור הלשון הזו לא ניתן ללמוד את הדין של רמי בר חמה, שהרי, והאו קימנה, הרי העמדנו כבר בדף ב' את הרישה של המשנה, שזה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה במציעה, ואת הסיפה של המשנה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, במקח וממכר. אלא תאמר, שרמי בר חמה למד את דבריו מהסיפה של המשנה, שאומרת, זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי, ועל כך נשאלה השאלה, הטו למה לי? לאיזה צורך חזרה המשנה על אותו עיקרון, שכבר למדנו אותו ברישה, אלא ממשנה יתרה שמה מינה, את דינו של רמי בר חמה, שהמקביה מציעה לחברו, קנה חברו. אבל גם מאיתור הלשון הזה במשנה, לא ניתן ללמוד את הדין של רמי בר חמה, שהרי, וממאי דה במציאה? מי אמר שהמשנה מדברת על מציאה? דילמה, אולי המשנה מדברת במקח וממקח. וכי תימה, ואם תשאל על כך, הרי אי המשנה מדברת במקח וממקח, מהי לממרה? אז מהי באה לומר ולחדש? התשובה על כך היא צטריך, יש צורך בדבר, מפני שסל כדעת החמינה. לולא דברי המשנה היה עולה על דעתך לומר, היידקה אמר, זה שאומר חציה שלי. מזה שהוא יכול היה לומר כולה שלי, אבל הוא לא אמר את זה, אלא אמר חציה שלי, אז להווה כמשיב אבדה ולהיפטר משבועה. כמה השמלן, לכן באה המשנה להשמיע לנו, דהי שזה שטוען חציה שלי, הוא לא משיב אבדה, אלא להפך, יערו מי כמערים. הוא טוען חציה שלי בגלל שהוא מנסה להערים עלינו. כי הוא סבר, אי אמין, האם אני אומר כולה שלי באינה ישתבועה? אז אני אצטרך להישבע על כך. אי מהכי, עדיף שאני אומר כך, דהיינו חציה שלי, דהווה כמשיב אבדה ויפטר. כדי שאני אחשב כמשיב אבדה ויפטר מהשבועה. ולכן באה המשנה בסיפה לחדש לנו, שבמקח וממקח שזה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, גם אז הדין שיחלוקו בשבועה. את החצי שיש עליו ויכוח. אלא מכוח דחייה הזו, ניתן לומר שרמי בר חמה דייק את דבריו מה. מהמשך המשנה שאמרה, היו שניים רוכבים על גבי בהמה. וגם ביחס למקרה הזה נשאלת השאלה, התולמה לי. לשם מה חוזרת המשנה על אותו עיקרון, בדוגמה נוספת, אלא ממשנה יתרה השמאמינה, עדינו של רמי בר חמה שהמקביע מציעה לחברו, קנה חברו. אבל גם על כך קשה ודילמה, אולי הקמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו, דרוכב נמי קני, שגם הרוכב על הבהמה יכול לקנות אותה, אף על גב שזה לא משיכה. ומדובר שהבהמה אינה זזה במקומה, כאשר הוא רוכב עליה, זאת אומרת שהוא לא מנהיג את הבהמה ברגליו. אלא כנראה שרמי בר חמה דייק את דבריו מהסיפה של המשנה שאמרה, בזמן שהם מודים או שיש להם עדים, הדין שהם חולקים בלא שבועה. ונשאלת השאלה במאי, באיזה מציאות דיברה המשנה? אם היא דיברה במקח וממכר, האם צריכה למימר שאיכן שיש חפץ של לקוח בין שניהם בהסכמה מהמוכר שהם יחלקו את זה בלא שבועה? אלא לאו, בהכרח צריך לומר שמדובר במציאה, ובאה המשנה להשמיע לנו שאין אדם אחר יכול לחוטפה מהם, ושמע מינה שמכאן דייק רמי בר חמה את הדין שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו. ורבא שחלק על רמי בר חמה אמר לך שבמקרה שלא התכוון המקביע לזכות בדבר עבור עצמו, הוא לא מקנה אותו עבור חברו. ומאיתור הלשון במשנה לומדים, כפי שהסביר רבא, שרק מיקו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, שהמקביע מציע עבור עצמו ועבור חברו יכול להקנות אותה אף לחברו. ציטוט מהמשנה, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, וכל אחד מהם טוען שהבהמה היא רק שלו, הדין שיחלוק הוא בשבועה. ואמר על כך רב יוסף, אמר לי רב יהודה, הפכנו דף, שמית מיני דמר שמואל טרטי. שמעתי משמואל שני דברים, דין רחוב ודין מנהיג. באחד מהם הוא אמר קני, ובאחד מהם הוא אמר לא קני, ולא ידענה היי מיניו. ואני לא יודע לשייך את הדברים. ושואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזה מקרה הסתפק רב יהודה? אילם, האם תאמר שהרחוב נמצא לחודי על גבי הבהמה, ואין אחר מנהיג עמו, ובא אחד מן השוק וחטף ממנו את הבהמה בפנינו, והוא מושכה כדי לקנותה, ומנהיג לחודי? והדין השני שאמר שמואל, זה על מי שמנהיג בהמה, ואין רחוב עמו, ובא אחד וחוטפו ממנו בפנינו כדי לקנותה. ועל שני מקרים אלו אמר שמואל שבאחד מהם, הראשון לא קונה את הבהמה, כך שמי שחטף ממנו את הבהמה אכן קנה אותה. האם ייתכן לומר שביחס למקרים אלו הסתפק רב יהודה מה אמר שמואל? הרי אם מדובר במנהיג לחודי, שאדם מנהיג את הבהמה ואין מישהו שרחוב עליה, מי יקמן דאמר, האם יש מי שסובר שהוא לא קני את הבהמה? הרי מנהיגים את הבהמה על ידי שמושכים אותה, ובהמה נקנית במשיכה. ואם כך, אז לא ברור במה הסתפק רב יהודה. אלא היא כלמימה. אם יש לומר ששמואל אמר ביחס לאחד מהמקרים דלא קני האדם את הבהמה, אז ודאי שביחס לרחוב הוא דייקה למימר כך. ולא ייתכן שרב יהודה יסתפק בדבר, אלא בהכרח שרחוב במקום מנהיג יבעיה לי, שהמקרה הוא ששניהם באים לפנינו, זה רחוב וזה מנהיג את הבהמה, כאשר כל אחד מהם אומר כולה שלי. ועל כך אמר שמואל שאחד מהם קנה את הבהמה, והסתפק רב יהודה, מהי הדין במקרה הזה? האם אנחנו אומרים שהרחוב עדיף מפני דהה תפיס בה, שבשונה מהמנהיג הוא תפוס בבהמה עצמה, ודילמה, או אולי, המנהיג עדיף מפני דאז למחמתי. שהרי הבהמה הולכת מחמתו, וזה קניין חזק יותר מאשר הקניין של הרחוב שתפוס בבהמה. אמר על כך רב יוסף, אמר לי רב יהודה, נחזיינן. בוא נראה ונבין בעצמנו מה אמר שמואל. על פי דברי שמואל במקום אחר, דתנן, ששנינו במשנה במסכת כליים, המנהיג סופג את הארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים. ישנה עגלה אשר תומה לכליים, ותנא קמא סובר שמי שמנהיג את הבהמות לוקח 40 מלכות כי הוא עובר על איסור כליים, וכך גם מי שיושב בקרון. מפני שהבהמה חשה את כובד המשקל של היושב בקרון, והיא מושכת את הקרון גם מכוחו. אבל רבי מאיר פותר את היושב בקרון, כי הוא סובר שהוא לא גורם להליכת הבהמות. עד לכאן לשון המשנה הוא מדייק רב יהודה, ומדעה פיך שמואל ותני. מזה ששמואל הפך את גרסת המשנה ושנה, וחכמים פותרים את היושב בקרון, אז שמע מנה ששמואל סבר שרחוב לחודי לא קני, שרחוב לבדו לא עושה כלום בהנהגת הבהמה, ומשום הכלל ההלכתי שיחיד ורבים הלכה כרבים, הפך שמואל לגרסת המשנה כדי להעמיד את הדעה הפותרת את היושב בקרון כדעת רבים, דהיינו כרבנן. ואם כך, וכל שכן, שבמקרה שיש לנו רחוב במקום מנהיג, יאמר שמואל שהרחוב לא קני והמנהיג קני. אמר לי אביי לרב יוסף, לאחר שהוא שמע את הדברים שהוא סיפר בשם רב יהודה, אז אם נסגין, הרבה פעמים אמרת לנו, נחזיינן, הבה נראה אנו מה שמואל סובר באמת, ולא אמרת לנו את הדברים משמד רב יהודה. ובסוגריים נזכיר שהגמרא מספרת במספר מקומות שרב יוסף חלם ושכח את תלמודו. ובהרבה מקומות אביי היה מזכיר לו את הדברים, אבל במקרה הזה אמר לרב יוסף לאביי, עברה, באמת כך היה ששמעתי את הדברים מרב יהודה, ודחרינה נמי, ואני גם זוכר, דאמר לי ששאלתי אותו, איך יפש יתמר רחוב מי יושב? כיצד אתה יכול להשוות בן אדם שיושב בקרון לבן אדם שרוכב על גבי הבהמה? הרי היושב בקרון לא תפיס את הבהמה במוסרה, והכוונה לאפסר, לחבל שקושרים על ראש הבהמה, אבל הרחוב על גבי הבהמה לעומת זאת, כן תפיס אותה במוסרה. ואמר לי, וענה לי על כך רב יהודה, רב ושמואל דאמרת רבי, ושניהם אמרו, שאחיזת הבהמה במוסרה לא קני, לא יוצרת פעולת קניין. ומסביר רש"י, שהאחיזה באפסר הבהמה לא מבצעת פעולת קניין במציאה, אלא עד שיוליכנה ותעקור הבהמה יד ורגל. ואף על גב, שאחיזה במוסרה כאשר מוכרים בהמה, כן מבצעת פעולת קניין, כפי ששנינו במסכת קידושין, בהמה גסה נקנית במסירה. לגבי מציאה, אין הדין כך, כפי שתסביר הגמרא עוד רגע. עד לכאן, גרסה אחת של מהלך הדברים. איקא דאמרי, יש אומרים, שרב יוסף לא אמר את ההוכחה בשם רב יהודה, אלא בשם עצמו הוא אמר, שניתן להבין מה הדין שאמר שמואל. ועל כך אמר לו, שאל אותו אביי לרב יוסף, איך יפש יתמר רחוב מי יושב? הרי יושב לא תפיס את הבהמה במוסרה, והרחוב לעומת זאת כן תפיס אותה במוסרה. ואמר לו רב יוסף, הכי תנא, כך שנה לי אידי, שזה שם של חכם, שאחיזה במוסרה של הבהמה לא קני. היא לא פועלת פעולת קניין במציאה, דהיינו בחפץ שהיה הפקר, אלא רק כאשר היא פעולת קניין במחירה. ואגב כך, איתמר נמי, מביאה הגמרא שנאמר גם שאמר רבי חלבו, אמר אבונה, מוסרה מחברו קנה, אבל מוסרה במציאה ובנכסי הגר לא קנה. אם אדם קיבל מחברו את המוסרה, את האפסר של הבהמה, כאשר הוא עושה איתו מקח וממכר, אז הדבר פועל פעולת קניין, אבל אם הוא אחז במוסרה, בנכסים שלא היה להם בעלים קודמים, כגון במציאה או בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים וכל הקודם בנכסיו זכה בהם, אז במקרה כזה האחיזה במוסרה לא פועלת פעולת קניין. ומברר את הגמרא, מהי לשון מוסרה? עונה על כך, אמר רבה, החכם בשם אידי אסברה לי, הסביר לי את הדבר, שזה כאדם המוסר דבר לחברו. ולכן זה נקרא מוסרה, שמוסרים את הדבר על ידי נתינת המוסרה ללוקח. ומסבירה הגמרא, בישלמה, מובן הדבר שאדם שקיבל את המוסרה מחברו, קני, על ידי כך את הבהמה, מפני דקמסר לחברי, את הבהמה באמצעות המוסרה. אלא במקרה שאדם אוחז במוסרה, במציאה או בנכסי הגר, מן כמסר לדליקני. האם יש כאן מישהו שמוסר לו על ידי כך את הבהמה שהוא יקנה אותה? וזו הסיבה שהאוחז מוסרה מחברו קנה את הבהמה, אבל האוחז מוסרה במציאה או בנכסי הגר לא קנה אותם. מה כשהגמרא מיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי רב יהודה, שהרי במשנה נאמר היו שניים רוכבים על גבי בהמה וכו'. ואמרה המשנה שהם יחלקו את הבהמה בשבועה, ומברר את הגמרא מני, כשיטת מי משנתנו, אלא אם האם תאמר שמשנתנו כשיטת רבי מאיר, השתא יושב קני, רכוב מבעי? הרי עכשיו שרבי מאיר אמר במשנה במסכת כליים, שמי שיושב בקרון סופג את הארבעים, וכפי שהזכרנו, זה מפני שהמשקל של היושב על הקרון גורם לבהמה ללכת. אז האם הוא צריך להשמיע לנו את הנין במשנה שלנו? שאדם שרוכב על גבי בהמה, מבצע בכך פעולת קניין כי הוא גורם לה ללכת? הרי אין סיבה שרבי מאיר ישמיע את אותו דין פעמיים. אלא לו, בהכרח צריך לומר, שהתנא במשנתנו אמר את דבריו כשיטת רבנן, שאמרו במסכת כליים שהיושב בקרון פטור. אבל אמרו חכמים, שמי שרכוב על גבי הבהמה, שונה מהיושב בקרון כי הוא כן גורם לה ללכת. ושמע מינה שלשיטת רבנן רכוב קני. וקשה על רב יהודה, שישווה את דין הרוכב על גבי הבהמה לדין היושב בקרון, ואמר שבשני המקרים לדעת חכמים הוא אינו קונה. מתרץ את הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן במשנתנו באיזה מציאות מדובר? במנהיג ברגליו. ועל ידי שהוא בועט בבהמה ברגליו, היא הולכת מחמתו כדרך רוכבי הסוסים, ועל ידי כך הוא בעצם קונה אותה בקניין משיכה. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, היינו מנהיג. ואם כך, הייתה המשנה בעצם צריכה לומר שהיו שניהם מנהיגים, שהרי מדובר על רוכב כזה שהוא מנהיג את הבהמה. מתרצת הגמרא שהמשנה רוצה להשמיע לנו שיש תרי גבני מנהיג, שני סוגים של אדם שמנהיג בהמה. ואם המשנה הייתה משמיעה לנו שכאשר שניהם מנהיגים את הבהמה הם יחלוקו, אז לא היינו יודעים שכך הדין כאשר אחד מהם מנהיג את הבהמה בהליכה ואחד מנהיג אותה כאשר הוא רכוב עליה. מפני שמה עוד התאימה, אם המשנה לא הייתה מציינת כך, אז מה הייתי חושב לומר? שאולי הרחוב עדיף על מי שמנהיג, דהה הרחוב מנהיג ותפיס בה. בנוסף לכך שהוא מנהיג את הבהמה, הוא גם דפוס בפיזית. כמה שמלן, לכן באה המשנה, ונקטה לשון של רחוב ומנהיג, כדי לומר שגם במקרה שאחד מנהיג את הבהמה, ואחד רחוב ומנהיג את הבהמה, חזקת שניהם בבהמה שווה, והדין שיחלוקו. ועל פי ההסבר הזה, לא קשה על רב יהודה שלמד דין רוכב על בהמה מדין יושב בקרון, שבשני המקרים לשיטת חכמים, זה לא נחשב כפעולת קניין בבהמה. עד לכאן דף ח'.